כל יום אנחנו הולכים לקראת חג שבועות הבא לנו לטובה, וכל יום מתקדמים, צועדים. נראה היום, נראה גם בשבוע הבא, עניינים שיכינו אותנו טוב יותר ליום חתונתו, זה מתן תורה. המשנה בביקורים מלמדת אותנו כיצד מפרישים ביקורים. יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שביקרה, אשכול שביקר, רימון שביקר, קושרו בגמי ואומר הרי אלו ביקורים. זאת אומרת, תחילת גידול הפרי של פירות משיבת המינים, אדם מסמל את הפרי הראשון שמתחיל לצמוח, כאשר כל העץ יהיה מלא בפירות, הוא ידע מה גדל בתחילה, צמח בתחילה, ומזה יביאו ביקורים. אז כמובן, כבר כל המפרשים על המשנה מהירים, מה ראתה המשנה לציין דווקא תאנה, אשכול ורימון, שרואה תחילת הגידול שלהם, שרואות פירות משיבת המינים, כי אלו הפירות שהמרגלים הביאו מהארץ, והשתמשו בהם להוציא דיבה רעה לארץ. אז הנה אנחנו מתקנים, מביאים את אותם פירות, אבל לא להוציא דיבה רעה לארץ, אלא להראות את מעלתה של ארץ ישראל. רק מעניין בתהליך הזה שהמשנה אומרת יורד אדם בתוך שדהו. זה מאוד לא מובן. א', למה יורד אדם? למה לא נכנס אדם? ומעניין לשון המשנה בתוך שדהו, יורד אדם לתוך שדהו, הוא יורד לשדה, הוא לא יורד בתוך השדה. מה זה יורד בתוך שדהו? ממשיכה המשנה, משנה הבאה, ומתארת איך היו מביאים את הביקורים, כיצד מלאים את הביקורים. כל העירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד, ולנים ברחובה של עיר היו בונים איזה אוהל גדול לשינה, ולא היו נכנסים לבתים, ולמשקים היה הממונה אומר, קומו ונעלה ציון אל בית השם אלוקנו. אחד היה חיי לעורר את כולם, הנה עולים לציון, והקרובים לירושלים מביאים תאנים ענבים, הרחוקים מביאים גורגורות וצמוקים, כי הרחוקים, אם ייקחו פירות שרק עכשיו הבשילו, עד שיביאו אותם לירושלים, כבר לא יהיה מה לאכול, לא יהיה כבר מה להקריב, לתת לכהן. אז לכן הם עשו מזה גוגרות וצמוקים. וננסה לדמיין לעצמנו איך זה היה נראה, ציבור מתכנס ביחד, קמים בבוקר, כל אחד לוקח את הסלסלה עם הביקורים ועוד סלסלות אחרות, והיו מאתרים אותם, מקשטים אותם, ומתחילים לצעוד לכיוון ירושלים. בדרך עוד עיירות סמוכות מצטרפות, שכבר מגיעים לשערי ירושלים, תהלוכה אמיתית. והדבר המדהים, שמי מוביל את כל התהלוכה הגדולה הזאת, אומרת המשנה במשנה ג', והשור, כדי לעשות קו, הולך לפניהם. ממתי ביהדות בעל חיים מוביל אותנו? היה ראוי שזקני העדה, ראשי העדה, ראשי הקהל, מנהיגי הקהל, הם יובילו את כל השיירה העולה להר מרום הרים, עולה למקדש. והנה כאן המשנה מלמדת אותנו, השור הולך לפני. השאלתנו הראשונה היא, בכל התהליך של ההכנה להבאת הביקורים והבאתם לירושלים, עלינו להבין מה ראתה המשנה לציין יורד אדם בתוך שדהו. למה הוא יורד? נכנס אדם לשדהו. מטבע הלשון היא לא ברורה. ובהמשך, שכבר הפירות בשלים ולוקחים אותם לירושלים, מדוע את התהלוכה הנפלאה הזאת של חיבוב המצווה של הבאת הביקורים מוביל שור ולא מובילים ראשי הקהל, ראשי העדה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בדרך לקבלת התורה אנחנו עוברים את הפרשות שחותמות את ספר ויקרא. בין היתר נאמר בקטע השני בפרשת בהר, וכי אמוך אחיך ומתי ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוקיך וחי אחיך עמך. זאת אומרת, תורה מזהירה אותנו, כשאדם ברוך השם זוכה, יש לו את מה שהוא צריך, והוא גם יכול לתת הלוואה לאחרים, לא לקחת מה ריבית. ועל זה נאמר בפסוק למתחת בקטע השני, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם כדי לעשות כאב את ארץ כנען להיות לכם לאלוקים. הפעם היחידה בכל התורה שנאמר אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען. אין דבר כזה בשום מקום אחר בתורה. יש וזכרת את האם אשר יצאת ממצרים, יש למען תזכור יום צאתך מארץ מצרים, ואני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. תמיד מזכירים לו דרך המצוות שלא נשכח יצאנו ממצרים. פה באיסור לקיחת ריבית על הלוואה התורה מציינת שנזכור. מה נזכור? אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, עם תוספת שלא קיימת בשום מקום אחר, לתת לכם את ארץ כנען. אז מה ראתה התורה? דווקא באיסור לקיחת ריבית להוסיף ולציין, לא רק אל תשכחו אני הוצאתי אתכם ממצרים, אלא גם אני נותן לכם את ארץ כנען. זה מעניין, מה זה קשור, איך זה מתחבר? זוהי שאלתנו השנייה. שאלה שלישית, מתקרבים עוד יותר בהכנות לקראת קבלת התורה, וקוראים את התוכחה כדי שתכלה שנה וכללותיה. התוכחה בסוף ויקרא פרשת בחוקותיי. על התוכחה הזאת נאמר בגמרא בקטע השלישי במסכת מכות, אמר רב, אני מדבר אחד מאוד מפחד מכל הכללות שמופיעות שמה, מסתפינה מהיקרא, מפחד מהפסוק הזה. ועבדתם בגויים שנלך לאיבוד בעגלות. שאל אותו רב פאפה, מתקיף לרב פאפה דילמה כעבדה המתבקשת. נכון, הולכים לאיבוד בגלות, אבל הקדוש ברוך הוא יחפש את העבדה שלו, אותנו עם ישראל, ויחזיר אותנו. דכתיב תהיתי כשה עובד בקש עבדך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותנו. אז מה כל כך מפחיד בכללה הזאת? אומר לו רב, לרב פאפה, לא הבנת. אני מפחד מהסיפה של הפסוק, שכתוב שם, ואכלה אתכם ארץ אויביכם. שאלתנו השלישית והאחרונה, מה הכוונה שרב מפחד בעיקר מהקושי, מהכללה של ואכלה אתכם ארץ אויביכם? מה זאת אומרת ואכלה אתכם ארץ אויביכם? הרי אנחנו הרי נחזור, וזכרתי את בריתי יעקב, את בריתי יצחק, את בריתי אברהם, והארץ אזכור, והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו באותה תוכחה שהוא מחזיר אותנו חזרה הביתה. אז מה בדיוק הוא מפחד ואכלה אתכם ארץ אויביכם? הרי זה לא יהיה, נחזור בחזרה הביתה. אז מה בדיוק מפחיד אותו כאן? אם לא היה הבטחה שבורא עולם מחזיר אותנו, לא הייתה כתובה מפורש, אז אולי הוא מפחד ואכלה אתכם ארץ אויביכם, יותר לא יהיה גאולה, יותר לא נחזור, מי יודע מה יהיה. אבל הפסוק הזה לא מופיע בתוכחה של פרשת כי תבוא בסוף התורה, זה מופיע בפרשת בחוקותיי, בספר ויקרא, ושם יש גם הבטחה של גאולה, שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו, יגאל אותנו. נו, אז מה זה בדיוק מה שמפחיד אותנו, שמפחיד את רב, סליחה, ואכלה אתכם ארץ אויביכם? היא לא תאכל אותנו, נחזור הביתה. אלה הם השאלות, ודרכם בסייעתא דשמיא נראה דבר מעניין פלאי פלאי פלאים, איך שייתן לנו עוד הכנה לקראת יום חתונתו, זה מתן תורה, ונוכל לקחת באמת את המקסימום מהיום הגדול הזה. איך תמיד אנחנו מציינים שבישיבת כל תורה היה מנהג בליל שבועות, זוכרים? אחרי התפילה כל הישיבה רקדה לפני שירדו לחדר אוכל לאכול. אחד התלמידים ניגש ושאל את רבינו הגדול רב שלמה זלמן אוירבך, ברזכת צדיק לברכה, יש שאלה, מותר לרקוד, אי אפשר לרקוד, מה פתאום רוקדים, יום טוב. במקום להתחיל לענות לו מה כתוב אפשר, אי אפשר, אמר לו, תגיד לי, בחתונה שלך אתה רוצה שירקדו? הקדוש ברוך הוא בחתונה שלו רוצה שירקדו, זה היום החתונה שלו, אנחנו רוקדים בחתונה של הקדוש ברוך הוא, זהו. התשובה הזאת היא שווה יותר מכל התשובות. אז אנחנו הולכים לקראת היום חתונתו זה מתן תורה, אז בואו נראה את הדברים באמת בצורה מעניינת. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה בהכנה ובהליכה עם הביקורים למקדש, מה ראתה המשנה לציין יורד אדם בתוך שדהו? היה ראוי שיהיה כתוב נכנס אדם לשדהו, ובהמשך מדוע כל התהלוכה הנפלאה מוביל שור ולא גדולי העדה, ראשי העדה, ראשי הקהל. שאלה נוספת, מדוע באיסור של לקיחת ריבית על הלוואה רק כאן התורה רואה לציין שעלינו לזכור שהשם הוציא אותנו ממצרים לתת לנו את ארץ כנען? זה לא נאמר בשום תזכור במקום אחר, רק כאן לתת לנו את ארץ כנען. מדוע דווקא כאן? איך זה מתחבר דווקא לאיסור לקיחת ריבית? ושאלה שלישית, רב בתוכך פחד רק מדבר אחד, ואכלה אתכם ארץ אויביכם. מה זאת אומרת? לא נחזור הביתה, יש הבטחה שחוזרים הביתה. וזכרתי את בריתי יעקב, יצחק אברהם, ואת הארץ לזכור, מפורש כתוב, אז ודאי שנחזור. אז דווקא זה מפחיד, יש הרבה דברים נוראים יותר שהם צריכים להפחיד את רב, ולא זה. אז כדי לענות על השאלות, נפתח את הדברים בצורה הבאה. הגמרא במגילה מלמדת אותנו בהכנות לקראת קבלת התורה בקטע הרביעי, תנא רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרת תיקן להם לישראל, שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם עצרת, במשנה תורה קודם ראש השנה. מה איתה מאמר רבי הביתם הרשת הקיש, כדי שתכנה שנה וקללותיה. אומרת הגמרא, מי שמע במשנה תורה, מובן, זה סוף התורה, ספר דברים, כדי שתכלה שנה וקללותיה. אבל בספר ויקרא, מה קרה? איזה שנה נגמרת? עתו עצרת ראש השנה? שואלת הגמרא, עונה הגמרא, אין עצרת נמי ראש השנה, כי בעצרת נידונים על פירות האילן. פירוש הדבר, בעצרת נידונים על פירות האילן, אין הכוונה רק על הפרי שגדל על העץ, כי אם כך, בפסח נידונים על התבועה, והיה ראוי לקרוא את הכללות גם לפני פסח. מה זה שונה משבועות? אלא בעצרת נידונים על פירות האילן. בורא עולם ברא אותנו בצלם אלוקים. צלם, אמרנו הרבה פעמים, בגימטריה אומר הגרא, עץ. אנחנו כמו עץ. פירוש הדבר, בשבועות אנחנו נידונים כמה פירות נוכל לעשות משבועות זה לשבועות של שנה אחרי זה. אחרי זה. כמה פירות, גם בפן הרוחני, בצמיחה, בתורה, במצוות, במעשים טובים, וגם בפן הכללי, הרי אחד קשור בשני. על זה נידונים בעצרת, בשבועות. ולכן מסיימים את הכללות קודם, כדי שנתחיל ברגיל ימין, תחל שנה וברכותיה. בדין הזה, שדנים אותנו כמה פירות נוכל לעשות, זאת אומרת, כמה עשיית הדשמיה תהיה, כמה נוכל לגדול במצוות, עירת השם, ובתורה, באה התורה, באים חז"ל ומלמדים אותנו לא להיבהל, אדרבה, לשמוח מההזדמנות הזאת. מדוע? הנה, נאמר בקורבנות שמביאים בשבועות, בקטע החמישי. וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה להשם, בשבועותיכם, יקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, הנה, הקרבתם עולה, ריח ניחוח, פרים בני בקר שניים, איל אחד, שבעה כבשים בני שנה, והשורה האחרונה, ושעיר עזים אחד, התגובה הטבעית היא מה? לחטאת, לכפר עליכם. אבל הפעם היחידה שנאמר, שעיר עזים אחד, בלי המילה לחטאת, רק כאן בשבועות. לכפר עליכם. אומר על זה ירושלמי בקטע השישי, רבי משאר שבשם רבי ידי, בכל הקורבנות כתיב חטא, שעיר עזים אחד לחטאת, ובעצרת אין כתיב חטא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מעמכם. זאת אומרת, לא מדובר שאנחנו עשינו מצווה, רק קיבלנו על עצמנו להביא יותר תורה, יותר מצוות, יותר דברים טובים. זה לבד מביא את הקדוש ברוך הוא למחול לנו על כל העוונות. וכך נאמר בקטע השביעי, בכל הקורבנות, מוספי רגלים, כתיב, שעיר, שעיר חטאת, סיריזים אחד לחטאת, לחפר, מלבד בעצרת, שכתוב סיריזים אחד לחפר עליכם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מכיוון שקיבלתם עליכם עול תורה שניתנה בעצרת להיות עמל ויגע בה, כל צורככם מעלה אני עליכם, כאילו לא חטאתם מעמכם. ואין החטא נזכר לפניי, לפי שהתורה מחפרת עליכם. זאת אומרת, יש מעלה מיוחדת בשבועות, אם אנחנו מקבלים על עצמנו יותר להתייגע בתורה, במצוות, בורא עולם מתחיל איתנו חשבון חדש. נבין יותר, נבין עוד קצת, לפני שנסביר את זה, האריז"ל כותב שהיינו צריכים להיות במצרים 260 שנה. בורא עולם הוריד לנו 50 שנה. משה רבינו שר לראות את המראה הנורא הזה. שר, אומר האריז"ל בגימטריה 260. אנחנו בעצם בעבדות הזאת שרנו מהדרך. היינו צריכים להיות כמניין שר 260 שנה, סמכנש. למה היינו רק 210? בורא עולם הוריד לנו 50 שנה של עבודת פרך, כנגד 50 יום שאנחנו הולכים לקבל תורה. יום לשנה, יום לשנה. אותו קיבלנו, רק הולכים. כי עצם ההליכה יש בה יגיעה. עצם ההליכה יש בה צ'לנג, אתגר. אז בורא העולם אומר, הוא רואה שאנחנו מנסים לעשות משהו קצת יותר מהרגיל, הוא מוריד לנו שנה של עבודת פרך. ונסביר עכשיו את הדברים בצורה נפלאה. מה זאת אומרת? כיוון שקיבלתם על עצמכם להיות עמלים ויגיעים בה, אני מוריד סולח על כל עוונותיכם. פירוש הדבר. אנחנו תמיד אומרים, תמיד המלך מלמד אותנו, טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב וכסף. אנחנו גם כן אומרים, אוהב כסף, לא יסבע כסף. למה לא כתוב, אוהב דגים ובשר, לא יסבע, אוהב גלידה ושוקולד, לא יסבע? על כל דבר אפשר להגיד את זה. למה בחור דווקא כסף וזהב? פשוט מאוד. כשאדם אוהב בשר, אוהב דגים, אוהב מה שהוא אוהב לאכול. כשהוא אוכל את מה שהוא אוהב, הוא באמת נהנה. נדמה לי, אם אנחנו נורמליים, אז נהנים ממה שאנחנו אוכלים. כמה אוכלים? אוכלים כמה שאפשר. נו, מחר, נאכל עוד פעם. את מה שאהבנו אתמול, או משהו אחר שנאהב למחרת. לעולם כשאדם אוכל, לא משנה מה, והוא אוהב מאוד את מה שהוא אוכל, הוא ממש נהנה מכל רגע. זה בכלל לא שאלה. זה נאמר על אוכל. על כסף וזהב, ההנאה לא ממה שיש. ההנאה מהרצון והתאווה שיהיה עוד. איך אומרים חז"ל? יש לו מנה, רוצה מה? מתי? יש לו אלף, רוצה אלפיים. יש לו מיליון, רוצה שניים. פירוש הדבר, יש כוח בכסף ובזהב שהאדם נהנה מהתאווה והרצון שיהיה לו עוד. אז מה קורה? הוא אף פעם לא נהנה ממה שיש לו. ושהוא נזכר ליהנות ממה שיש לו, או כבר אין לו, או כבר אין לו כוח ליהנות ממה שיש לו. ואז יצא שכרו והפסדו, ולא הרוויח כלום. היסוד הזה מקופל בגמרא, בחז"ל, נראה תכף בכמה מקומות, חלק הזכרנו, חלק מקורות נוספים, שמראים את זה בצורה מאוד ברורה. נאמר בקיצור, דוגמה אחת. הגמרא אומרת במסכת תמיד, אלכסנדר מוקדון כבש את כל העולם, בטח זוכים את הדוגמה. הגיע לעיר שכולה נשים. הוא עמד לכבוש את העיר, הצבא מחכה מחוץ לעיר, הוא רוצה לכבוש את העיר. כמה מנשות העיר ניגשו לשר הצבא, אמרו לו, תשמע, אין בעיה, מה שהוא רוצה שיעשה, רק אם מותר, אולי תסדר לנו פגישה עם אלכסנדר מוקדון לרבע שעה, לא יותר. הוא מוכן לשמוע אותנו. סדר להם פגישה, באו ואמרו לו, תראה, איך שלא יהיה, אתה לא יוצא טוב אם אתה כובש את העיר. למה? כי אם תכבוש את העיר, מה יגידו? אתה חזק על נשים שאין להם כלי מלחמה ולא נלחמים? זה טוב לרפריטיישן שלך? ודאי שלא. יכול גם להיות דבר יותר גרוע, איזה אישה מהמרפסת, מהחלון, תזרוק עליך איזה כיסא, ובדיוק זה יהרוג אותך. מה יגידו? הרגו אותך עם מה? עם כיסא, ועוד מי הרגע אותך? אישה בלי כלי מלחמה. אז איך שלא יהיה, זה לא מסתדר. עכשיו אולי עוד פעם, הוא חושב שתי דקות, והוא אומר להם, אני רעב, אני רוצה לאכול לחם טוב. יש לכם? אמרו לו כן. הלכו אחרי שעה, חזרו, הביאו לו כיכר מזהב טהור, אמרו לו, הנה, תאכל. הוא אומר להם, רציתי לחם. לא חיפשתי זהב, יש לי מספיק זהב. אמרו לו, לחם? יש לך הרי בייקרי, איפה אתה הולך? הוא הולך איתך ביחד. איזה לחם שאתה רוצה, אתה מקבל כל שעה, כל רגע. הבאנו לך לחם שאין לך. הוא לוקח את הלחם, ואחרי זמן קצר הוא אומר להם, אתם יודעים מה? אני לא כובש את העיר. אתם צודקות. הוא יוצא מהעיר עם כל הצבא, הוא כותב בשערי העיר, אני אלכסנדר מוקדון טיפש, נשות העיר לימדו אותי להיות חכם. פירוש הדבר. אדם יש לו כיכר מזהב, כזה כיכר מזהב. אני יודע כמה זה עולה דבר כזה. כמה זה שווה? מה הוא עושה עם זה דבר ראשון? מיד, כשהוא מקבל את זה, הוא רץ לבנק לשים את זה בכספת. מה שבטוח שבבית אי אפשר לשמור דבר כזה. שים את זה ישר בכספת. עכשיו זה נשאר שם, לפעמים הוא קצת, אני לא יודע בדיוק מה הוא עושה, לא עושה. מה באמת אדם כן צריך לעשות מזה? מיד לקחת חלק מזה. לעשות מזה תכשיטים וכלי כסף וכלי זהב וכל מה שאפשר. לתת לכל בני ביתו, לכל הקרובים, לכל החברים, לפתור אפילו איזה חנות, למכור גם. ולהשאיר קצת להמשך. אבל טבע האדם לא נשמור את זה. מה, מה? הוא מרגיש טוב. למה? כי יש לו, אבל הוא לא נהנה מזה. אומרות לו לשות העיר, מה קורה לך אלכסנדר מוקדון? אתה כובש מדינה? וגמרת, מה אתה עושה עכשיו? עובר לעוד מדינה. אתה אפילו לא נכנס למדינה. אתה אפילו לא משאיר במדינה את הדרך שלך, את הכיוון שלך, את מה שאתה רוצה שישאר לדורות. כלום. אז יום אחד, אחרי שתגמוש את כל העולם, תשב בגינה אחרי הצהריים, ותגיד איזה טיפש אני. כבשתי את כל העולם, ואין לי כלום. הוא אומר להם, אתם צודקות. ועזב את המקום. פירוש הדבר, היה לו את הרצון שיהיה לו עוד. הוא לא אף פעם נהנה ממה שיש לו. אז בסופו של דבר הוא יבין שבעצם אין לו מה? אין לו כלום. אותו דבר אומרים חז"ל על הפסוק במשלי בקטע השיעי. נאמר במשלי, נבהל להון איש רעיים ולא ידע כי חסר יבואנו. אדם לפעמים נבהל וממהר להשיג עוד ועוד ועוד ממון, אבל הוא לא יודע שבסופו של דבר הוא יפסיד את הכל. הפסוק הזה מדבר בהרבה בני אדם. דוגמה אחת, נבהל לאול איש רעיים, זה קין. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה נבהלת לירש את כל העולם, הרקת את אח שלך, חייך חיסרון יש לך. ומה החיסרון? הוא לא ידע שיהיה לו כזה חיסרון. שהוא יהיה עכשיו נע ונד, מטלטל בעולם, אז אין לך כלום. קודם היה לך לפחות חצי עולם, עכשיו אין לך כלום, כי אתה נע ונד. מה שנוגע לנו בהמשך, שש שורות מהסוף, של הקטע התשיעי, דבר אחר, נבהל לאול איש רעיים, זה המלווה מהאותיו בריבית. שהוא נבהל, ממהר להיות עשיר, ומהרה ניתנה בנכסיו, שנאמר, ולא ידע, כי חסר יבואנו. אדם ברוך השם, יש לו כל מה שהוא צריך, אפילו מעבר, הוא יכול לתת הלוואה למישהו. הוא יכול להרוויח מצווה, הוא יכול להראות לבורא עולם שמה שיש לו מעבר למה שהוא צריך, הוא עושה עם זה את הדבר הנכון, ואז הוא יקבל עוד יותר. אבל מה הוא עושה? רוצה לעשות כסף במהירות, הוא נותן הלוואה עם 20% ריבית, או יותר או פחות. אז הוא לא מבין שבריבית הזאת זה יחלה את כל ממונו. זה יפגע בכל הממון שלו ולא יישאר לו כלום. ולא יישאר שום דבר. כי למה? הוא נהנה, לא מיוחד, יש לו כל מה שהוא צריך, יש לו אפילו יותר, כי הוא יכול לתת הלוואה. לא, זה לא מספיק, הוא רוצה עוד יותר. עוד 10%, עוד 5%, עוד ועוד. ואז מה קורה? בסוף הכל מתפרק, אין לו שום דבר. הרצון הזה לעוד במה שאסור, יסודו, אומר לנו הנועם אלימלך, בעבירה הגדולה שכלל ישראל איבד בגללה תמיד את הכל, לאורך כל התנך, עבודה זרה. איך נאמר בקטע העשירי? אומר לנו הנועם מלימלך, שמעתי מגדול אחד שאמר, יצר הרע של עבודה זרה, אנשי כנסת הגדולה הרגו אותו. וזה תמיה גדולה, איך אפשר להרוג מלאך שהוא גוף נקי, זך ונקי? זה דבר רוחני, איך אפשר להרוג אותו? אלא בורא עולם העביר אותו מהאומנות הראשונה להחתיא אותנו בעבודה זרה למה? לאומנות אחרת. מהי האומנות האחרת שלו? הלא כל מלאך נברא לשליחות, שנותנים לו אומנות הממון לבלבל בני אדם ברדיפת ממון ועושר, שזהו קרוב לעבודה זרה. בעבודתנו הרבים רק צריך להיות וטרן בממון. מה זאת אומרת? למה זה קרוב לעבודה זרה? איך אפשר להשוות את זה? אז כותב לנו ספר החינוך דבר מדהים בקטע 11, שלא ליהנות מתקרובת עבודה זרה, שלא נדביק שום דבר מעבודה זרה עם המונינו וברשותנו ליהנות בו. ואז זה נאמר לו, תביא תאווה אל ביתך. פירוש הדבר, שלא ידביק האדם, דילקתי כמה שורות, אל ממונו שחננו האל בצדק ממון אחר, שהוא של גזל או חמס או ריבית או מכל דבר מכוער, שכל זה בכלל משמשי עבודה זרה. מה כתוב כאן? זה פילי פלאים. כשאדם מרוויח כסף של ריבית, של חמס, של גזל, אז הוא עובד כדי לקבל את הכסף הזה, או שהוא מרמה, או שהוא מלווה בריבית, או שהוא גונב, הוא עובד בשביל זה. אבל איזה עבודה הוא עובד? זה עבודה שיש בה זרות, יש בה דבר שלא מתחבר בצורה... מה זה זר? זר זה שונה, זר זה דבר שלא מתחבר. אז זה נקרא עבודה זרה, לא במובן של עבודה זרה שהוא משתחווה לפסל, אלא הוא עושה את זה מעין עבודה זרה. העבודה שדרכה הוא מקבל את הממון שהוא לא ראוי לקבל אותו, פירוש הדבר, הופך את זה למשהו זר. הוא עובד לקבל דבר זר, דבר לא ראוי. זה בסופו של דבר יגרום לו לאבד את הכל, כמו שנאמר בשורה האחרונה, כעניין שאמרו זיכרונה מברכה, פרוטה של ריבית מחלה כמה אוצרות של ממון, שבזה הוא מאבד את זה. יותר מזה, אומר לנו בית הלוי בקטע ה-12, וכן רדיפת הממון, התשוקה לממון הוא הרבה יותר, שימו לב למשפט כדי לסמן אותו, התשוקה לממון הוא הרבה יותר מהתועלת שנמצא בממון. רק כי בעת רודפו אחריו נדמה לו בדמיונו, אשר אם ישיגו יגיעו לו טובה מרובה, וכשישיגנו יראה שאין בו תועלת. למה? הוא רץ, הוא רוצה שיהיה לו 100, הוא הגיע ל-100 שהוא רצה, אבל זה לא מספיק, הוא כבר הוא איבד את ההנאה מ-100, הוא רץ הלאה. מכל מקום אין האדם חוזר בו, ויש לו מנה, מבקש 200, כי איתם ברוב דמיונו, כי על ידי 200 יגיע לו טובה אשר בדמיונו. וכן הולך כזה לעולם, ורואים את זה בחוש, כי האדם בעת רודפו אחר הרווחת הממון לא יעצרנו השלג והקור, אגם כי זה מזיק לבריאותו, רק שידמה שירוויח. ומה קורה אחר כך? יפזר את הכל הרופאים כדי להטיב בריאותו, ואז הרופאים יטיבו את בריאותו, ואז הוא שוב פעם יעוץ, ושוב פעם הוא יחלה, ושוב פעם יפזר מעותיו לרופאים כדי שיטיבו את בריאותו. נמצא כי כל הרודף אחר הממון הזה, בסופו של דבר הוא לא נהנה ממנו. אז הנה לנו מה שחזל מלמדים אותנו, את ההבנה הגדולה עכשיו, מה זאת אומרת טוב לי תורת פיחה מאלפי זהב וכסף. כי אמרנו, אוהב כסף לא יסבע כסף. מה זאת אומרת לא יסבע? הוא לא נהנה ממה שיש לו, כי הוא רוצה מה? עוד. הוא עסוק בעוד, וכשהוא עסוק כל הזמן בעוד, יום אחד הוא מתעורר והוא מבין, לא נהניתי בכלל, אז מה הרווחתי? טוב לי תורת פיחה, כי בתורה זה דבר נפלא. כשאדם הולך לאכול ואוכל את האוכל הכי טעים שהוא אוהב, אם זה דג או בשר, לא משנה מה, הוא מאוד נהנה. הוא עבר למנה הבאה, הוא עבר מהדגים לבשר, מה נשאר לו בפה? טעם של דגים. וטעם מתבטל בטעם. הוא עבר לאיזה טעם? טעם של בשר. הוא מגיע למנה האחרונה, זה הטעם שנשאר לו בפה. הוא מרגיש טוב, הוא אכל ארוחה נפלאה. אבל הטעם שאיתו הוא יוצא מהשולחן, זה הטעם של המנה האחרונה. בתורה, כשאדם נהנה משיעור טוב לפני 20 שנה,
או לפני 30 שנה, או לפני שבוע, או לפני יום, והיום הוא שומע עוד שיעור, אז הטעם של אתמול לא מתבטל בטעם של היום, והטעם של שלשום לא מתבטל בטעם של מחר. זה נשאר, וההפך, זה רק משתבח, זה רק משתבח עוד. זאת אומרת, אין פה את הרדיפה אחר התשוקה לעוד, ולא ליהנות ממה שיש. הוא נהנה ממה שיש, והנאה הזאת היא הולכת ומשתבחת. כי אם הוא נהנה היום מלימוד טוב, אז זה מעלה את כל ההנאה שהייתה לו עד היום לעוד דרגה. וכשאדם חי בתחושה כזאת שכל עשייה, כל מצווה, כל חסד, כל דבר טוב שהוא עושה, גורם לו באמת הרגשה טובה. זה לא הרגשה פיזית, הוא לא אכל, זה הרגשה רוחנית, וזה מצטרף להרגשה רוחנית שכבר הייתה לו. אז כל הזמן מה קורה לו? הוא מתעלה, הוא מתחזק, ואז יש לו את הפריוריטי, את הסדר עדיפויות הנכון. איך כותב לנו אור החיים הקדוש בקטע 24, לרגע אחד, ושמחת בכל הטוב. מה זה שמחת בכל הטוב? ירמוז במאמר, בכל הטוב אל התורה. כאומרם ז"ל, אין טוב אל התורה. שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות והריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא יחשוב ביניהם מלוא עולם כסף וזהב למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. פירוש הדבר, יש לו כסף, יש לו זהב, עד הרבה, שיהנה מזה. למאום הפירוש הדבר לא שהוא לא רוצה, שיהיה לו, רק הוא ידע לעשות עם זה את השימוש הנכון. הוא ידע ליהנות מזה, הוא ידע באמת מה הנאה האמיתית שנשארת לנצח. וכל מה שיש לו זה כלי לאותה הנאה גדולה של תורה, של מצוות, של חסדים. אז הוא ייהנה מהכל, יהיה לו גם בזה וגם בבא, גם פה בעולם וגם לעולם הבא. זה מה שחזם מלמדים אותנו. אם ככה, כמה נפלא, אם זה העבודה הגדולה, תראו איך חזל ברוח קודשם באים ומלווים אותנו כל הזמן. אדם עובד, עיקר העבודה היא בשדה. ברוך השם, היה שנה של גשמים, והדברים באמת גדלים בצורה מיוחדת, ויש כבר את התחושה לחקלאי, השנה יהיה יבול נפלא. הוא נכנס לשדה, יורד אדם, לא כתוב לתוך שדהו, יורד אדם איפה? בתוך שדהו. הוא נכנס לשדה, פותח את הדלת, פותח את השער, הוא נכנס לשדה. אבל כשהוא נכנס לשדה, מה יכול לקרוא לו בתוך השדה? הוא יכול לרדת בתוך השדה. שדה זה לא דווקא איפה שגדלים הפירות, כל אדם בתחום שהוא מתעסק בו, זה השדה שלו, זה הפילד שלו, זה השדה. הוא נכנס, אתה רוצה להיות רופא, איש עסקים, עורך דין, לא משנה מה, בהצלחה, למה לא? אבל אתה נכנס בשער. אדם צריך לדאוג כשהוא כבר בפנים שהוא לא יהיה במצב של יורד אדם בתוך שדהו, כי זה יכול להוריד אותו למטה. הרדיפה אחרי זה שיהיה לו עוד ועוד ועוד להוריד אותו. לכן באה התורה ואומרת, איך, באים חז"ל, התורה מלמדים אותנו איך נשמרים מזה. אתה נכנס לשדה, ומה קורה? פתאום אתה מתחיל להרגיש שאתה יורד בתוך השדה. תעצור לרגע, אתה רואה תאנה שביקרה? יש כל שביקר? קשור אותו בחוט, שיהיה ביקורים, תדע מה גדל ראשון, תביא את זה ביקורים. פירוש הדבר, לחבר את כל העשייה היומיומית לתורה, למצוות, לחסדים. אז לעולם לא תהיה ירידה, ההפך, ההתעסקות של האדם במלאכתו, כל אחד בתחום שלו, רק תרומם אותו, כי הוא מחובר לדבר האמיתי שייתן לו את ההבנה ליהנות ממה שיש לו, ולא רק לרוץ אחרי מה שאין לו, ולא ליהנות משום דבר. אם ככה, לכן כמה נפלא שבאותו תהליך, אותו תהליך שאדם פתאום יורד בתוך שדהו, והוא מגלה שזה לא טוב, ואז הוא נעצר, מתחבר למצוות, תאנה שביקרה, יש כל שביקר. והוא ממשיך ומתעסק ומסתכל ומתבונן איך אותו פרי הולך וגדל וצומח, והנה הגיע הזמן להביא את הביקורים. וכולם מתאספים, ולא רק הוא, כל החקלאים ביחד. מי מוביל את השיירה? השור. שור! ממתי שור מוביל את עם ישראל? גדולי ישראל מובילים אותנו, לא שור. שור. לפני שהוא היה שור, מה הוא היה? עגל. עגל הזהב. אומר המהרש"א, מה היה שם? נראה בקטע ה-15. ואמר שקרניו מצופות בזהב, והוא רמז. לפי שישראל עשו אתה עגל זהב, שהוא מין שור, עגל זהב, תבנית שור, אוכל עשב. אלא השור שעשו לא היה גדול, עשו להם עגל, היונק מאימו, שנו אלא כתבנית שור. הוא יהיה, הוא יגדל, הוא יהיה שור גדול, אבל עכשיו הוא רק מה? הוא רק עגל, ועדיין אין לו מה? קרניים. אז למרות שחטאנו בעגל, אבל לא חטאנו במה? בקרניים שגדלו לאותו עגל כשהוא נפח להיות שור. זה נשאר בתהרה, בזה לא היה חטא. אז לוקחים את הקרניים האלה, אומרת המצווה, אומרת המשנה, מצפים את הקרניים במה?
בזהב.
והוא יוביל את השיירה להראות, אנחנו לוקחים את הזהב לאיפה? למקום הנכון, למקדש, לבית המקדש. ויותר מזה, גם היו, אומרת המשנה, היו לקרניים שאותם היו מצפים בזהב, היו עושים לה אתרה של זית, היו שמים על זה זר של עלי זית. למה עלי זית? כי הפעם הראשונה שמצאנו זית בתורה, כשהיונה מביאה את עלי זית הרב בפיה, נאמר בקטע ה-17, אמרה היונה בשורה השנייה, יהיו מזונותיי מרורים כזית בידו של הקדוש ברוך הוא, ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. כי אם זה בא מהקדוש ברוך הוא, גם אם זה מר בהתחלה, מה יקרה לזה בהמשך? זה יהיה מתוק. זה רק תהליך, לא לדאוג. אבל אם זה מתוק מבני אדם, לא תמיד, זה, לפעמים זה, זה מלכודת של דבש שמפילה את האדם למטה. איך אמרנו בליל הסדר? שאלנו שבכל הלילות אין לנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה מה? שני פעמים. נו, בליל ראש השנה גם מטבילים שני פעמים, מטבילים את החלה ומטבילים את הדבש, את התפוח בדבש. למה לא שואלים מה נשתמע שם? כי כשאדם מטביל משהו בדבר מתוק, הוא לא שואל שאלות. אם זה מתוק, לא שואלים שאלות. זה מתוק, זה בסדר. אם זה מתחיל להיות מר, יש פתאום שאלות. אבל שזה מתוק ואין שאלות, זה טוב, אבל להיזהר שזה לא יהיה מלכודת של דבש. כי אם זה מלכודת של דבש, זהו, בסוף לא יישאר שום דבר, לא הדבש ולא המתוק, רק העוקץ. אז לכן זה מה שחזל מלמדים אותנו, זה מה שהתורה רוצה מאיתנו. לכן דווקא באה התורה בהקשר לאיסור ריבית, דווקא בהקשר לאיסור ריבית, אומרת לנו התורה להיזהר לא להלוות בריבית. למה? אני השם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים לתת לכם את ארץ כנען. שאלנו מה פתאום ארץ כנען, איך זה מתחבר? מעולם לא מצאנו בתורה חוץ מכאן, הוצאתי אתכם ממצרים לתת את ארץ כנען. למה זה נאמר דווקא בהקשר לאיסור ריבית? כי כנען זה לא רק אומה, כנען זה לא רק שם של אדם, כנען זה גם סוחר. סוחר, איך נאמר אצל יהודה בקטע ה-13, ויהי בעת ההיא וירד יהודה מעת אחיו ויהי עד איש אדולמי ושמו חירה, וירא שם יהודה בת איש כנעני, בת איש כנעני ושמו שועה, ויקחיה ויבוא אליה. אז איך קוראים לאבא של אותה אישה? איש כנעני. נאמר על זה בתרגום בקטע 14, וכמה תמן יהודה ברת גבר תגר, הוא לקח בת של אדם שהוא סוחר. באה התורה ואומרת לנו, אני מוציא אותך ממצרים ומביא אותך לארץ כנען, שלא תהיה כמו הסוחרים בארץ כנען. הסוחרים אצל אומות העולם זה רק כמה שיותר לעשות עוד ועוד 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 ולהרוויח עוד, וכשמרוויחים הם לא נהנים בכלל ממה שיש להם. עוד ריבית, עוד ריבית. לפני שנתיים נפטר בעל הבית של וולמארט, חברה גדולה, נשאר עם סכום אדיר של 7-8 ביליון דולר. לפני שהוא נפטר הוא כותב מכתב לבני משפחתו שאם היה לו אפשרות לחזור על החיים שלו הוא לא היה עושה את זה עוד פעם. הוא רץ אחרי, היה לו כבר ביליון, הוא רץ אחרי השני ואחרי השלישי, ובעצם הוא לא זכה ליהנות לא מזה, לא ממשפחתו, לא מילדיו ולא מאף אחד, לא מכלום. אז לא נשאר לו שום דבר. באה התורה ואומרת, אני מוציא אותך מארץ מצרים, אתן לך הרבה שגם תוכל לתת הלוואה, אבל אל תיקח ריבית. לקחת ריבית, אז בעצם אתה נהפך להיות כמו מה? כמו אנשי כנען. אל תהיה כאנשי כנען. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו. זה הופך אותנו חס וחלילה לכנעניים. לכן את זה התורה ביקשה ללמד אותנו. אם ככה, כשמבינים את זה, זה לוקח אותנו צעד נוסף. אותם ביקורים, מה המעלה של הביקורים האלה? מה המיוחד בהם? נאמר עליהם בקטע 21 בתנחומה, אמר רבי אבאו בשם רבי יוסי בר חנינה, בואו ראה כמה מתחתים וכמה יש להם פתחון פה לעושי מצוות, כמה זוכים לברכה ולתשובה עושי מצוות. אדם יש לו עסק עם המלכות, פעמים הוא רוצה להגיע למלך, לאיזה שר, מה הוא עושה? נותן כמה ממון למישהו שיפתח לו את הדלת. הוא מגיע לאותו מלך, לאותו שר, כיוון שהגיע אצל המלך ספק עושה שאלתו, ספק לא עושה. אבל הקדוש ברוך הוא אינוקה, יורד אדם לתוך שדהו, רואה תהנה, אשכול שביקר, תהנה שביקרה, מניחו בצל, הולך לירושלים, בא ועומד באמצע הזרה, מבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ ישראל, שנאמר השקיפה ממעון קודשך וברך את עמך ישראל ואת הארץ, את האדמה שנשבעת עליהם. ולא עוד, אלא הוא היה אומר, איני זז מכאן עד שתעשה צרכי, מה שאני צריך הקדוש ברוך הוא היום הזה, עכשיו תעשה את זה. ויוצאת בת קול ואומרת, תזכה לשנה הבאה ותביא כיום הזה. לא יאומן, אדם בא מהשדה, בא לבית המקדש, מביא את הביקור, אומר, ריבונו שלום, אני רוצה כאן ועכשיו, תמלא את בקשתי. ובת קול אומרת לו, תזכה לשנה הבאה, תבוא, בקשתך יתמלו. וכל זה למה? כי חז"ל אומרים, השם ישמור, אומר לנו בקטע 22, בביקורים יש שישה דברים. הבאה, מביאים את הביקורים, תנופה, מרימים את זה, מניחים את זה לפני המזבח, קריאה, נקרא ביקורים, וישת החוויה. זה כנגד מחשבה, דיבור ומעשה. הבאה, תנופה והנחה, זה המעשה. קריאה ודיבור, קריאה זה הדיבור, וישת החוויה זה המחשבה. כי הרי כל הברואים הולכים על ארבע, כפופי קומה. אדם יש לו שכל, הולך בקומה סקופה. אז שהוא משתחווה, אז בעצם מה הוא אומר? שכל השכל וכל מה שיש לי בא מהשם יתברך, הוא מבטל את הגט, שכלו לבורא יתברך. על כן ביקורים מצווה חביבה היא מאוד, שהיא מצווה שנעשית בכל חלקי האדם, והם כנגד נפש, רוח ונשמה, ועניינה מורה שבעצם הכל בא מהקדוש ברוך הוא. אם כך, נעצור רגע כאן. אומרים חז"ל במדרש תנחומה בקטע 23 בשורה השלישית, צפה משה ברוח הקודש וראה שבית המקדש עתיד להיחרב והביקורים עתידים להיפסק, עמד ותיקן לישראל שיהיו מתפללים שלושה פעמים בכל יום, לפי שחבית תפילה לפני הקדוש ברוך הוא מכל מעשים טובים ומכל קורבנות, שכתוב תיקון תפילתי כתורת לפניך מסת כפיים מנחת ארץ. פירוש הדבר, כי מה עניינה של התפילה במקום הביקורים? שאדם בעצם מבין שהכל בא מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מצפה שנגיד לו תודה, כי לקשה להגיד תודה. אילו פילו מלא שירה קיים, לשננו רינה כהמון גלב, שפתותינו שבח כמרחבי רקיע, אין אנחנו מספיקים. הקדוש ברוך הוא רק רוצה שלא נהיה כפויי טובה, זה הוא רוצה, שנדע מאיפה קיבלנו, מי נותן לנו את הכל, על ידי מה הכל. כשאדם מחבר את כל ההוויה שלו, את כל העשייה שלו לתורה, למצוות, לדברים טובים, זה גם משפיע על הידיעה וההרגשה שהכל בא ממנו יתברך, ממנו הכל, שלו הכל ועל ידו הכל. וכשיש את זה, יש את הברכה הגדולה. הנה עומד גדול הדור אלי מלך בקטע 25, היה מגדולי הדור, פרנסי הדור, היה שנת רעבון, שנים של רעב. אמר, עכשיו כל ישראל יבואו מסובים בקופתן על פתחי, כולם יבואו עם הפושקה, ירצו צדקה. מה עשה? עמד ברח מפניהם, הלך. מה קרה? ניבה להון, איש רעין, הוא ניבה לשיר את כל מה שיש לו. מה יקרה לו? כמו שראינו, ניבה להון, איש רעין, לא ידע כי חסר הבאנו, הוא איננו, בניו אינם, איבד את הכל. אבל כשיש את הידיעה מה זה עושה לנו, איך אומרת אותה מטרוניתה לאחד מחכמי ישראל, ההוא סבא, היא ראתה אותו בקטע 26 בירושלים בשקלים, היא ראתה אותו יום אחד ברחוב, היא עוצרת, היא אומרת לו, תגיד לי את האמת, יש לך פנים כאלה אדומות, זה או בגלל ששתית הרבה יין הבוקר, או בגלל שקיבלת את הריבית על ההלוואה שנתת, או בגלל שאתה מגדל חזירים ונהנית מאכילה של חזיר, נכון? תגיד לי את האמת, מה מבין שלושתם ואולי כל שלושתם? אמר לה, אף אחד מהם. אלא היה לי זו סוגיה שהתבררה לפניי, ועכשיו הסוגיה כל כך ברורה, אני כל כך נהנה מזה, וכתוב חוכמת אדם תאיר פניו. זה ההערה המיוחדת שאנחנו מקבלים כל שנה בחג שבועות. שהולכים בימים שיש לנו, צועדים, מתקרבים כבר יותר ויותר לקראת ההערה הגדולה הזאת, שכל שנה מתחזקת ומתעוררת עלינו. ניקח את הדברים באמת בצורה הזאת, נוכל תמיד לעשות פירות ופרי פירות. נוכל באמת על האילן לומר, במאה ברכך פירותיך מתוקים, והפירות שיצאו גם הם יהיו מתוקים. ומכוח זה נוכל שכל הברכות הכתובות בתורה יחולו על כולנו, כי כל העשייה תהיה מחוברת לאותה ברכה, לאותו כבוד שמיים שיתגלה על ידי זה. ומכוח זה נזכה באמת לחזור לאור הגדול, לאור של התורה, כמו שהיה בימים ההם, יחזור ויהיה גם מתי בזמן הזה. אמן.
That's right.